על הפסוק ויקרא פרשת השבוע, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אז חכמינו אומרים בגמרא, ביקש יעקב לגלות קץ לבניו, הוא רצה לגלות לבנים שלו קץ הימין, ונסתלקה ממנו שכינה. קץ הימין בפשטות הכוונה היא מתי יבוא, מתי תבוא הגאולה. עכשיו השאלה שנשאלת היא, מי אמר שהפסוק ויקרא יעקב ויאמר יאספו ואגיד עליכם את מה שיקרא באחרית הימים, מי אמר שהכוונה היא לקץ הימין? נכון שכתוב כאן אחרית הימים, אבל אחרית הימים לא בכל מקום פירושו קץ הימין. אחרית הימים פירושו בזמן מסוים שיקרה, בזמן מאוחר יותר. למשל בבלעם, כאשר הוא מדבר על עם ישראל, ובסופו של דבר הוא דיבר על בלק, והוא אומר לו, לך יעצך את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, והכוונה היא לפי מה שחזל מסבירים, שבכלל הוא מדבר על דוד המלך, זה לא אחרית הימים. אז מי אמר שיעקב רצה לגלות מה שיקרה בביאת המשיח? גם אם נאמר שבאמת כוונתו היא כאן לאחרית הימים כפשוטו לזמן הגאולה, מי אמר שהוא רצה לגלות להם את זה? אולי הוא רצה להגיד להם את מה שיקרה. יאספו ואגיד לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, מה יקרה, לא מתי זה יהיה. והשאלות האלה הן מאוד קשות, בגלל שגם רש"י מביא את זה, רש"י מעתיק את הלשון הזו שמופיעה בגמרא במסכת פסחים, רש"י מביא את זה גם בפירוש שלו, זאת אומרת שכנראה זה פשוטו של מקרא. יש שינויים קלים במה שרשי, איך שרשי מעתיק את הדברים, אבל בכללות רשי חוזר וטוען שהפירוש אשר יקרא אתכם באחרית הימים שהוא רצה לגלות לבניו מתי יבוא, מתי תבוא הגאולה. והשאלה היא איפה זה פשוטו שמקרא מוכיח שזה מה שיעקב רצה. עכשיו הביור בפשטות הוא, אומר הרבי בלקוטי שיחות חלק י' שיחה ב' לפרשת ויחי, שהרי יעקב אומר ככה, היאספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, אחרי זה הוא אומר בפעם הנוספת, היקבצו ושמעו ותבואו, אני רוצה עכשיו לבד, הוא מתחיל לברך אותם, ראובן בחורי אתה, כוחי וראשיתוני, ומכאן הוא מתחיל את כל השבטים. מזה שהוא אומר פעמיים, בהתחלה הוא אומר היאספו ואגידה, מה שיהיה באחרית הימים, ואז הוא חוזר ואומר שוב, היקבצו ושמעו בני וכולי וכולי, עד מובן שיש כאן שני דברים נפרדים, שני דיבורים נפרדים, ולדיבורים האלה הם כל כך שונים, כל כך נפרדים, שבעבור הדיבור השני חייבים אסיפה חדשה. היקבצו ושימו פעם נוספת. עכשיו, למה הוא... ואז שאנחנו מתחילים לקרוא ואנחנו אומרים, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, מה הוא אמר? לא כתוב. לא כתוב מה הוא אמר. ושוב, יקבצו ושימו בני... אנחנו מבינים שכנראה קרה כאן משהו באמצע. על זה אומרים חכמינו, מה קרה באמצע? ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים. אז למה הוא לא גילה? נסתלקה ממנו שכינה, ולכן זה לא נכתב. ולכן הוא חוזר ואומר להם, יקבצו, בואו עכשיו תתכוננו, תכינו את עצמכם לשמוע דברים חדשים, לא במובן הראשון שהיה ממש עם השראת השכינה, כי השכינה כבר הסתלקה ממני, ולכן אני רוצה להגיד משהו אחר. השאלה היא, נו, אז באמת מובן מכפל הלשון, שבאמת כנראה היה משהו שהוא רצה לומר, והוא לא אמר, אבל מי אמר שזה קץ הימין? עדיין. יכול להיות שהוא רצה להגיד להם איזה משהו נסתר כלשהו, איזה שהם סודות התורה, ומשום מה בסוף הוא נסתלקה ממנו השכינה, והוא לא יכל לומר את זה. מי אמר שמדובר דווקא על אחרית הימים? נכון, כתוב על אחרית הימים, אבל מי אמר שהכוונה היא דווקא לזמן, מתי יגיע קץ הימים? אולי איזשהו משהו שיקרה להם? משהו שיקרה באחרית הימים? ובפועל הוא לא יכל להגיד את זה, ובסוף הוא לא יכל להגיד את זה. מי אמר שהכוונה היא שהוא רצה לגלות להם מתי יבוא הקץ? זו השאלה. נקודת הביור היא כזאת. כתוב בזוהר ובחסידות בכמה וכמה מקומות, שיש הבדלים שונים כשהתורה נוקטת לשון של דיבור או אמירה או הגדה, יש הבדל ביניהם. זה לא אותו נושא וזה לא כפל המליצה, אלא יש ממש הפרש והבדל ביניהם. דיבור זה בפה. אמירה זה בלב. ולהגיד, יאספו ואגיד עליכם, זה כתוב בזוהר, זה מילין דחוכמתה. מילים של חוכמה. מסביר הרבי ככה. דיבור ואמירה, גם דיבור שזה בפה וגם אמירה שהם בלב, שניהם יכולים להיות באופן כזה שזה לא יהיה האדם בכבודו, לו יצויר מדובר בבן אדם שמדבר, או בבן אדם שאומר, אז ייתכן מאוד שזה לא יהיה האדם בכל פנימיותו ובכל עצמיותו של האדם. בדיבור בוודאי, בדיבור תמיד יכול להיות מצב כמו שהיה אצל האחים, שלא היה אחד בפה ואחד בלב. יש אנשים שהם בבחינת אחד בפה ואחד בלב, זאת אומרת הוא יכול לדבר משהו אחד, ולא להיות בכלל מאמין במה שהוא אמר. ולכן דיבור הוא מחיצוניות הנפש. גם האמירה שהיא אמירה בלב, גם היא ייתכן שהיא תהיה מחיצוניות הנפש ולא מפנימיות הנפש. מה הוכחה לזה? ידוע ומפורסם מה שהרמב״ם כותב לגבי מצב שצריכים להכריח בן אדם לעשות איזושהי מצווה, כמו למשל לגרש את אשתו במקרים מסוימים שהתורה מחייבת. אזי כתוב ככה, כופין אותו עד שיומר רוצה אני, והרמב״ם מסביר למה כופין אותו. הרי אם זו כפייה, אז הרי זה צריך להיות לרצונו. אם זה צריך להיות לרצונו, אז מה יעזור שכופין אותו עד שיומר רוצה אני? הוא לא באמת רוצה. אז הרמב״ם טוען שהוא באמת כן רוצה. וייצרו אנסו, ורצונו האמיתי הוא כן לעשות את מה שחזל אומרים, ומה שהתורה אומרת, ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה, וזה רצונו הפנימי והאמיתי. ועל ידי שכופין אותו, אז מבטלין את האונס ואת הרצון החיצוני, ומתגלה הרצון הפנימי, ועל ידי זה האישה תהיה מגורשת. מה רואים לפי זה? שהרי מקודם הוא אמר, אני לא רוצה. אז, והאמירה הזאת הייתה אמירה שקשורה גם בלב שלו, כי גם בלב הוא לא רצה באמת. ובכל זאת, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אז הנה לנו, ואנחנו אומרים שזה לא רצונו האמיתי. הנה לנו שלפעמים אמירה, הנה לנו ההוכחה, שלפעמים אמירה שהיא בלב, היא עדיין לא רצונו האמיתי שבל, של, של, של האדם עצמו. לעומת זאת, ההגדה, להגיד, זה משהו שבאמת מגיע מפנימיות הלב. לכן הזוהר כותב שזה מילין דחוכמתה. מילין דחוכמתה פירושו הפנימיות והסתים דאורייתא. ומה שהסתים דאורייתא קשור עם סתים של הנשמה, וקשור גם עם סתים דקודשא בריך הוא. ולכן, מכיוון שהגדה זה משהו כזה, שהוא משהו פנימי מאוד, לכן כשיעקב אבינו אומר לבניו, היי אספו ואגידה לכם, הוא לא אומר אספו ואומר לכם, הוא לא אומר אספו ואדבר עליכם, אלא אספו ואגידה. זאת אומרת, הוא רצה להגיד משהו, הוא רצה לגלות משהו מאוד מאוד פנימי. ומשהו המאוד פנימי הזה הוא משהו מאוד מאוד סתום ונעלם, וזה קץ הימין שעניינו הוא הגילוי של סתים של הנשמה, ועל ידי הסתים של הנשמה מתגלה הסתים דקודשא בריך הוא, שהרי כידוע יש תלת קשרין מתקשרה ענדה בדה, ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא, שלושה קשרים קשורים זה בזה, ישראל, התורה והקדוש ברוך הוא, והקשר הזה אומר הזוהר, הוא סתים וגליה, סתים וגליה. זאת אומרת, יש את החלק הגלוי ואת חלק הנסתר. אז יש את הסתים של היהודי, שזה הפנימיות נשמתו, ויש את הסתים דאורייתא, שזה פנימיות התורה, ואז יש את הסתים דקודשא בריך הוא, שזה משהו הפנימי והנעלם ביותר. לפי זה מובן, שבאמת כשהוא רצה להגיד להם, אני רוצה להגיד לכם את אשר יקרה באחרית הימים, זה לא משהו שיקרה להם שם, אלא מה הנסתר והנעלם, שזה הזמן, קץ הימים, מתי באמת תבוא הגאולה. נו, ומה קרה אז? כתוב שכשהוא רצה להגיד את זה, ביקש יעקב לגלות, נסתלקה ממנו שכינה. למה מדייקים חז"ל ואומרים שכינה? הרי אם אנחנו רוצים להסביר שמדובר כאן במשהו פנימי ונסתר, היה צריך להגיד, נסתלק ממנו הנבואה, או נסתלק ממנו רוח הקודש. למה נסתלקה ממנו השכינה? אפשר היה להגיד בסגנון אחר, בסוף הוא לא אמר, הוא רצה לומר, הוא ביקש לומר, וזה נעלם ממנו, משהו כזה. מה מסתתר כאן מאחורי המילים, נשתלקה ממנו השכינה? דרך אגב, מיד אחרי שאנחנו נסתלקה ממנו השכינה, כתוב שהוא חוזר, קורא אל בניו עוד פעם, יקבצו ושימו בני יעקב, ואז הוא מתחיל לדבר לפניהם, והוא אומר להם המון המון דברי נבואה. אז כן? כן שרתה עליו השכינה או לא שרתה עליו השכינה? מה בדיוק קרה כאן? אז נקודת הדברים היא כזו. אצל יעקב ראינו כמה וכמה פעמים כבר, שיעקב מסתכל על אנשים מסוימים, וחושב שהם כבר הגיעו לדרגת בירור גבוהה מאוד בעבודת השם, ואחרי זה מסתבר שזה עדיין לא ממש, עדיין לא ממש היה מוכן לאותו גילוי. לדוגמה, יעקב אבינו חשב שעשיו כבר מוכן אל הגאולה. לכן הוא אמר, ויהי לי שור וחמור, אומרים חכמינו שהוא מתכוון לומר, לחמור, חמור זה מלך המשיח. אותו דבר גם כאן, יעקב מסתכל על בניו, ולפי ראות עיניו הוא מסתכל עליהם, ולפי מבטו שלו, מעולמו שלו, הוא חשב שהם באמת ראויים, אם באמת היאספו, אם אתם תתאספו, ובאסיפה מאוד מאוד טובה, אזי הוא יגלה להם את הקץ. לכן הוא אמר, היאספו ואגיד עליכם. אם אתם תתאספו ותתאחדו, אז אני אגיד לכם, אני אגלה לכם את מה שיקרה, את קץ הימין. ומה הפירוש שנסתלקה ממנו שכינה? הוא חשב לגלות לבניו את השכינה, את הקץ הימין. נסתלקה את היכולת להשכין את העניין הזה של גילוי השכינה למטה. נסתלקה ממנו היכולת להוריד את זה, לגלות את זה למטה, שזה הרי הלשון שכינה, מלשון שוכנת ומתלבשת. זאת אומרת, יעקב שרתה עליו השכינה של הקדוש ברוך הוא כל הזמן. היה מרכבה ללקות, היה לו אצלו בחיים האישיים שלו, גילוי של אור אינסוף ברוך הוא. גם לפני וגם אחרי. הוא אמר להם, כמו שאנחנו רואים מפורש, הוא אמר להם דברי נבואה. והקץ ממנו לא הסתלק, הוא לא התכסה, הוא יודע בדיוק מתי הקץ. נסתלקה השכינה, הכוונה השכינה של בחינת הקץ, להשכין, להוריד את עניין הקץ למטה, זה הסתלק ממנו. לכן לא כתוב נסתלקה ממנו הקץ, נסתה ממנו הקץ, נסתלקה ממנו השכינה, היכולת להוריד את זה ולהמשיך את זה למטה. ובכל זאת חכמינו מדגישים ואומרים נסתלקה ממנו השכינה, אפילו שלכאורה אצלו זה כן היה גלוי. למה אומרים נסתלקה ממנו השכינה? התשובה היא כי זה עצמו, שהבנים שלו הם לא ראויים עדיין לגילוי של הקץ, זה גרם מיד סוג של ירידה כביכול בדרגת יעקב אבינו, על דרך מה שמוצאים לגבי משה רבינו, שכשהקדוש ברוך הוא אמר לו לך רד כי שיחת עמך, אז אומרים חכמינו, מה הפירוש לך רד? רד מגדולתך, כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל. אז כשמשה רבינו רואה את שומע את חטא העגל, מה שקורה למטה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה עצמו שעמך הם לא בסדר, הם עדיין לא במצב הראוי, זה גרם אצלך גם כן ירידה, אז על דרך זה גם כן נסתלקה ממנו השכינה, כי זה עצמו שבני יעקב עדיין לא ראויים לזה, זה גרם גם ליעקב סוג של סילוק, לכן נסתלקה ממנו השכינה. השאלה היא, אם באמת מצבו של יעקב אבינו תלוי במצב של הילדים שלו, אז למה רק אחרי שהוא ביקש לגלות להם את הקץ, אז נסתלקה ממנו השכינה? זאת אומרת, הוא ביקש, הוא חשב שהם ראויים, ואז כשמתברר שהם לא ראויים, אז נסתלקה ממנו השכינה. הרי מצבם של בני יעקב היה עוד לפני כן. מצבם היה אותו מצב, לא השתנה כאן שום דבר, לא קרה כאן איזשהו חטא עגל לבני יעקב, לא קרה כאן איזשהו אירוע מסוים כרגע, זה היה מצבם כבר קודם לכן. אז אם זה היה מצבם כבר קודם לכן, אז אם ככה, למה מלכתחילה לא הייתה השראת השכינה בכלל? משמע מהסיפור הזה שכן הייתה השראת השכינה, אבל היא הסתלקה במצב הזה כרגע. מילא אצל משה רבינו היה לו גדולה, הגדולה שלו הייתה בגלל עם ישראל, ברגע שהיה חלילה את החטא הנורא של חטא העגל, אז משה רבינו, מכיוון שגדולתו היא תלויה בישראל, אז זה פעל אצלו ירידה. אבל פה אצל יעקב ובניו לא קרה כאן שום דבר כרגע. אם נתעמק לרגע בסיפור של משה רבינו, ונגלה שגם כאן יש כאן איזשהו משהו אפילו מאוד דומה, למרות זאת כן דומה לסיפור של יעקב אבינו. כשמשה רבינו ירד מההר, אז שני הלוחות היו בידו. כאשר הוא מתקרב אל המחנה, ואז ויר את העגל ומחולות, פתאום כתוב, חזל אומרים, כבדו ידיו. וזה נהיה כבד, ויחרף משה, וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם. לכאורה נשאלת השאלה, מה קרה? מה התחדש למשה ברגע הזה? הוא ראה את חטא העגל. אבל לכאורה, עשיית העגל על ידי עמו של משה רבינו, הייתה עוד לפני שמשה רבינו ירד מהר. משה ידע מכל העניין של חטא העגל כשהוא היה בהר. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד כי שיחת עמך עשו להם עגל מסכה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אמר, זה לא שהיה למשה רבינו חס חלילה ספק. אז למה רק כשהוא ראה את העגל ואת המחולות, פתאום כבדו ידיו, ואז הוא שואל מה זורק את זה. ואז הוא משליך את ההלוכות מידיו. אז התשובה היא כזו, כל הזמן שמשה רבינו היה בהר, הוא היה מופשט מכל העניינים שפה בלמטה, והוא לא היה קשור אל העולם ואל ענייני העולם, לחם לא אכל או מים לא שתה, ובמידה מסוימת, כל ענייני בני ישראל, ואפילו הדבר הנורא הזה שנקרא של חטא העגל, עדיין לא נגע במשה רבינו ובמדרגה שלו, אפילו שהוא שמע על זה. אבל הוא לא, ובדרגת שמיעה הוא באמת שמע על זה. הוא שמע מהקדוש ברוך הוא על זה. אבל כשהוא ירד והוא ראה את זה, אז זה נוגע, אז זה פוגע בו, ואז הוא משליך את זה, ואז הוא זורק את זה. ועכשיו אנחנו נבין אותו דבר גם כאן אצל יעקב אבינו. נכון, עוד לפני שיעקב אבינו קרא לבנים שלו, הם לא היו ראויים לגילוי הקץ. זה נכון. ובכל זאת שרתה על משה רבינו השכינה בקשר לעניין הזה של גילוי הקץ, כי מכיוון שהוא מופשט ונעלה כל כך מהשייכות למצבם של השבטים, האבות והשבטים זה שתי עולמות. ומכיוון שכן, אז נכון אמנם שהם במצבם שלהם לא ראויים לזה, אבל הוא זה עדיין לא נגע לו. ולכן, רגע לפני כתוב, שרתה עליו שכינה. מה פירוש שרתה עליו שכינה? שרתה עליו את השכינה, להשכין את העניין הזה של קץ הימין. להוריד את זה למטה, לגלות את זה למטה. ברגע, אבל שהוא בפועל הולך ומגלה את זה לבניו, באותו רגע הקשר והשייכות אל בניו, הקונטקט בינו לבין בניו, יצר מיד שנסתלקה ממנו שכינה. בדיוק כמו משה רבינו, שרק שהיה ממש בבחינת ראייה, והוא ראה את העגל ואת המחולות, אז נוצר הירידה. ועל דרך זה גם מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, לך רד כי שיחת עמך, וחזל אומרים לך רד מגדולתך, מתי הירידה מגדולתו הייתה בפועל? רק אחרי שהוא ירד מההר. לכן כתוב, לך רד, זאת אומרת, תרד, תרד מהמעלה הנפלאה הזאת שנקראת הר, תרד משם, לא, והוא לא אומר רד מההר, הוא אומר לך רד מההר, זאת אומרת, הרד יהיה אחרי שהוא ילך מהדרגה הנעלית הזאת. מתי יהיה הרד? מתי הוא ירד מגדולתו? אחרי שהוא ילך מהמעלה הנפלאה הזאת של ההר, והוא יחזור שוב להיות בקשר והשייכות הגלויה לבני ישראל, ואז הפעולות של בני ישראל יפעלו עליו את הירידה הגדולה הזאת, ואז הוא ירד מגדולתו. אותו דבר גם יעקב אבינו. ברגע שהוא בא וביקש לגלות לבניו את הקץ, אזי נסתלקה ממנו השכינה. ומסיים הרבי בשיחה שמכיוון שהעניין של היאספו ואגיד עליכם, הסיפור הזה נכתב בתורה, תורה עם לשון הוראה, אז מובן שזה שיעקב רצה לגלות את הקץ, זה הצליח. זה פעל את פעולתו פה בעולם, ומכיוון שהתורה היא נצחית, הרי התורה לא הייתה כותבת את זה, שיעקב מבקש לגלות את זה, זאת אומרת שהתורה שניתנה לכל ישראל, כל אחד ואחד נותנת לנו את, למעשה איזשהו כוח, התורה נותנת לנו כוח כן לגלות את הקץ. זאת אומרת, יעקב כן הצליח. בכלל, אנחנו יודעים שבקשתם של צדיקים אינה חוזרת ריקם, אפילו בקשה שלא נכתבה בתורה. על אחת כמה וכמה בקשה של צדיק, כמו יעקב הבינו, שנכתבה בתורה, בוודאי שהיא פועלת את פעולתה פה בעולם הזה. יש לזה גם דוגמה ממשה רבינו. בכלל, משה רבינו ויעקב אבינו עניינם הוא די דומה מבחינה קבלית. מה אנחנו רואים לגבי משה רבינו? כתוב שכשמשה רבינו לפני שהוא נכנס לארץ, כתוב ואתחנן אל השם, אברנה ואראה את הארץ הטובה. חרמנו, וכתוב, סליחה, כתוב בחסידות, שהפירוש, מה שמשה רבינו התפלל, זה לא רק שהוא בעצמו ייכנס לארץ, אברנה, אלא ואראה את הארץ, הוא מתקרוצה לפעול לבני ישראל, לעם ישראל, שיהיה להם את הכוח לראייה באלוקות. כלומר, לוודאות מוחלטת באלוקות, כמו הוודאות שיש בראייה. האם משה רבינו הצליח? אז כתוב בחסידות שכן, שאפילו שהוא בעצמו לא נכנס לארץ, הוא הצליח להמשיך לבני ישראל את בחינת הראייה באלוקות. יש לכל יהודי את הוודאות המוחלטת באלוקות בדרגת ראייה, רק מה? שזה לא בדרך פנימי, אלא זה בדרך מקיף. באופן ממש שהראייה ממש תחדור בפנימיות, וביום יום לגמרי כל יהודי יגיע לדרגת ראייה באלוקות, זה עדיין לא, הוא לא ימשיך בעם ישראל, אבל הראייה בבחינת מקיף הוא כן הצליח. ולכן על דרך זה גם כן אצל יעקב אבינו, אפילו שנסתלקה ממנו השכינה, זה גם דומה, משה רבינו לפני פטירתו ויעקב אבינו לפני הסתלקותו, נסתלקה ממנו השכינה, ולכן הוא אומר להם יקבצו ושמעו בני יעקב, דרגת שמיעה לא דרגת ראייה, אבל בכל זאת מה שהוא אמר להם מקודם, פסוק קודם, היאספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, הוא בעצם נתן את הכוח לבני יעקב, לבני בניו ולבניהם אחריהם עד עולם, שבאמת הם יצליחו בעבודה שלהם להגיע לגילוי של קץ הימים. רשי לא, כשרשי מעתיק את המילים של הגמרא, רשי לא מעתיק את המילים קץ הימים. הקץ. מה הפירוש לגילוי הקץ בדרך של מקיף? הכוונה היא, אומר הרבי, שמדובר כאן בעבודת השם באופן של חירות מהאומות העולם, ועבודת השם באופן של חירות מהיצר הרע. עבודת השם כזו, זה נקרא גילוי הקץ. וזה לא גילוי הקץ במובן הפיזי, אבל זה במובן הגאולה פרטית. זה הכוונה, מה שיעקב אבינו כן הצליח ופעל על כל יהודי ויהודי, שיש לו את היכולת לעבוד את השם באופן של חירות מוחלטת, גילוי הקץ, חירות מוחלטת מיצר הרע וחירות מוחלטת מאומות העולם. וזוהי ההוראה שאנחנו לומדים בעבודה שלנו מהרעיון הזה, כל התורה היא מלשון הוראה. יש כאלה שחושבים, שאומרים, נו, איך יכול להיות שהדור שלנו כזה דור יתום, איך הוא יכול להיות מתאים, איך הוא יכול להיות כלי לגילויים האדירים של הגאולה העתידה, גילויים כאלה שלא זכו דורות נעלים הרבה יותר מהדור הזה. בשפת הגמרא, אח שרדרה, הדור נהיה קשר יותר, נהיה מוכשר יותר בתמיעה. על זה ההוראה שכן, על ידי שיעקב אבינו שהוא רצה לגלות, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, אז הוא נתן כוח לכל בניו, כל הזמנים, אפילו לזמן שבאמת נסתלקה שכינה, אפילו לזמן שבאמת יש צילוק נוראי, שזה האלם וההסתר הנורא שיש בדורנו אנו, חושך כפול ומכופל, שמה? שגם עכשיו, יש את הכוח הפנימי לכל יהודי ויהודי בשעתה חדה וברגע חדה לגילוי הקץ. ביקש יעקב לגלות את הקץ ולגלות את הקץ כפשוטו בגאולה האמיתית והשלימה. והטענה שהדור לא ראוי זו עצמה הוכחה שעכשיו זה הזמן של גילוי הגאולה, גילוי המשיח. כתוב שחזל אומרים שמשיח בא, יש שלושה דברים שבאים בהסך הדת, ואחד מהם זה משיח. משיח בא בהסך הדת. כאשר נמצאים במצב כזה שאין דעת, אין השכל לא רואה בגלוי משום מקום איפה הגאולה בדיוק תבוא, אז זה נקרא הסך הדעת. אז זה הסימן הכי מובהק לגאולה העתידה, והשיחה הזאת נאמרה לפני שנים לא רבות, לפי ערך שנת תשכ"ה 55 שנה. אז כמובן שצריך לדעת, אומר הרבי בשיחה, שהכוונה היא לא לחשוב, לא הכוונה שלא לחשוב ולחכות על הגאולה. יבוא אחד ויאמר, צריך שיהיה הסך הדעת, לא לחשוב על הגאולה, אדרבה. אחד מעיקרי האמונה שהרמב״ם כותב הוא החק אלו בכל יום שיבוא. אבל מה הכוונה? הכוונה כאן היא שגם למרות שההסך הדעת, הכוונה, אפילו שהדעת לא רואה איך הדור הזה יכול להכיל כאלה גילויים, איך הדעת לא יכול לקלוט שאנשים בדור כזה נמוך יוכלו לקבל את הגילויים האלה, צריך לדעת שעד משיח מגיע בהסך הדעת, ואנחנו מאמינים לזה בתוקף שהוא למעלה מהדעת, וזוהי העבודה, סוג העבודה של הסך הדעת, ועל ידי העבודה הזו של אמונה פשוטה וחזקה למעלה מהדעת, על ידי האמונה הזאת, בן דוד יבוא, בן דוד בא, בקרוב ממש ממש, אגוטה ווח.